חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר. בני משפחתו של החייל משה תמם, השם ייקום דמו, שלפני יותר מ-30 שנה נחטף ונרצח על ידי מחבלים, על ידי מחבל הצפוי להשתחרר מחר מכלאו, פנו הערב לשר לביטחון הפנים אוחנה וביקשו ממנו לפעול ככל יכולתו למנוע הפגנות שמחה של פלסטינים ובכך למנוע פגיעה בהרתעה מעיסוק בטרור וחשוב מכך ברגשות המשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו בפיגועים. יושב ראש עוצמה יהודית עורך דין איתמר בן גביר הצטרף הערב לבקשת משפחת תמם לשלול את אזרחותו של המחבל והודיע כי בכוונתו להגיש בקרוב הצעת חוק בעניין. המגעים להרכבת ממשלה לפני ההמלצות לנשיא מחר, יושב ראש מפלגת הציונות הדתית סמוטריץ' קרא הערב ליושב ראש ימינה בנט להמליץ מחר על ראש הממשלה נתניהו ולא להעדיף כל חלופה אחרת שתוביל לדברי סמוטריץ' להקמת ממשלת שמאל. זאת על רקע מגעים שמנהל בנט עם לפיד על אפשרות הקמת ממשלת שינוי כשבנט יהיה הראשון שיעמוד בראשה ברוטציה. יושב ראש תקווה חדשה סער הצהיר כי לא יצטרף לממשלה בראשות נתניהו ולא יפר את הבטחתו לבוחריו, אך עם זאת הביע תמיכה בהקמת ממשלת ימין בראשות כל מועמד אחר. בכירי משרד הבריאות דנו הערב על אפשרות ביטול חובת עטיית מסכה במרחב הציבורי בעתיד הקרוב, נוכח המשך הירידה בתחלואה בקורונה. מוקדם יותר דווח כי החל ממחר יחידות חיילים, חיילים בהכשרה וכאלה המשרתים ביחידות לוחמות בצה"ל לא יחויבו לעטות מסכות בשטחים פתוחים במהלך האימונים. מלך סעודיה ובנו יורש העצר שוחחו הערב עם מלך ירדן אבדאללה. השניים הציעו למלך הירדני את עזרתם בשמירה על יציבות הממלכה הירדנית בעקבות ניסיון ההפיכה שסוכל. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית הלילה ומחר יוסיף להיות בהיר וצפויה עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה חם ביבש מהרגיל לעונה, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום שלישי צפויה התחממות נוספת ויתכן שרב ברוב אזורי הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.
נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, שעה שנייה ואחרונה לצערי לערב זה. אז שוב פה שואלים אותי איפה הייתי תקופה כל כך ארוכה. נכון, אתם צודקים, אני כמעט חודש וחצי לא הייתי בשידור. ואני יודע שאנשים שככה רגילים לשמוע ביום ראשון את השידור, אז קשה להם כי זה שגרה, והם יצאו מהשגרה ועכשיו אולי יש להם את הקושי של לחזור לשגרה ושוב לשמוע אותי. אבל הנה אני כאן, ואנחנו היום בנושא של מה יכול להיות שאנחנו חוזרים לשגרה, האם יכול להיות שכשאנחנו חוזרים לשגרה דווקא אז באה הנפילה. והייתה בשעה הקודמת בתיה על הקו מירושלים, שהסבירה לנו בטוב טעם שכשאנחנו עסוקים בהישרדות, במלחמה, בקושי, בהצלה של החיים שלנו, אז אנחנו דווקא אז לא כל כך מרגישים את הנפילה, אבל אחרי שהכל נרגע, אז פתאום זה בא, והיא נתנה את הדוגמה שמי שמחתן ילדים יודע להרגיש, שבתחילה יש לנו דריכות ומתח ועשייה הכל סביב החתונה, ופתאום שנגמרת החתונה, בא כזה, כל האוויר יוצא מהבלון. לילה טוב למאזין הבא. הלו.
שלום.
שלום.
מדברת רחל?
מדברת רחל והתינוק שלי ידע. כן.
אני רציתי לשאול בקשר לבת שלי, ילדה בת 11.
כן.
היא הובחנה בקשב הריכוז, זאת אומרת, היא סובלת מקשב הריכוז. והיה לה ממש ככה במבחן מוקסו, ממש הבדלים של שלוש דרגות, כשכן לקחה ריטלין וכשלא לקחה. עכשיו, היא צריכה לקחת ריטלין. הלך מאוד טוב, היו שלושה שבועות שהיה ממש מקסים, והיא לקחה את זה והיה נהדר. ממש עלתה בלימודים, מאוד מאוד קשה ללימודית גם כן. עכשיו, פתאום יום אחד היא לקחה את הכדור, ומשהו ככה נתקע לה בגרון, והרגישה כאילו היא הולכת להקיא, ומאז כאילו חרדה כזו של אני הולכת להקיא, אני לא יכולה לקחת את הכדור. מאז היא לא מוכנה לקחת את הכדור, וכמובן שאני מתמודדת את הלימודית מאוד מאוד קשה, ממש לא תלמידה בלי זה. מה אפשר לעשות?
טוב, אז אני רוצה לתת תשובה לשאלה שאת שאלת, ואני רוצה קצת טיפה להרחיב את היריעה. קודם כל, אני מאוד 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 שמח שאת אמרת את הדברים שאמרת, שראו הבדל במבחן מוקסו, למאזינים שלא יודעים מה זה מבחן מוקסו, זה מבחן שבודק ארבעה פרמטרים שקשורים בנושא של קשב וריכוז והיפראקטיביות. ADHD זה, ה-A הראשון זה attention, זה הקשב, וה-D זה כמובן disorder, וה-H זה hyperactivity, ולכן המבחן מוקסו בודק למעשה את שתי הדברים, גם את הקשב וגם את ההיפראקטיביות, על ידי אימפולסיביות ודברים אחרים. אז זה למי שלא יודע מה זה מוקסו. עכשיו, המציאות הזאת היא שאת המבחן הזה עושים בלי נטילת כדור, ועם נטילת כדור היא זו שמראה את ההפרשים, וזה אומר שבאמת יש הפרת קשב, ושהכדור עוזר, כי העובדה שהתוצאה היא יותר טובה כשהילד אחרי כדור או המבוגר, היא מראה שיש בעיה. עכשיו, חוץ מזה, אני רוצה לומר עוד כמה דברים תמיד שאני אדבר על קשב וריכוז. יכול להיות בן אדם שיש לו הפרעה של קשב וריכוז, וחוץ מההפרעה הזאת, יש לו בעיה לימודית, כמו דיסלקציה, דיסקלקוליה, יכול להיות כל מיני דיסים, שהן הפרעות לימודיות שאינם קשורות רק, או בהכרח, לנושא של הקשב וריכוז. כלומר, יכול להיות שיש ילד עם בעיה של קשב וריכוז, פתרנו בעזרת תרופה את הנושא של הקשב, אבל יש שם לקות של קריאה, וכיוון שיש לקות של קריאה, אז הנושא של הקשב והריכוז אומנם נפטר, אבל הלקות האחרת שאינה קשורה לקשב והריכוז עדיין נמצאת. ולכן יכול להיות בהחלט שיש קושי שהוא נוסף. אני לא אומר זה על הילדה שלך, אני אומר זה רגע באופן כללי.
היא ילדה מאוד מאוד חכמה. אני רואה את זה גם ביכולות משחק שלה, היא משחקת איתנו משחקי מחשבה, היא הרבה מנצחת אותי גם. הנה עוד משהו, מה שמאזן אחד אמר, איך ייתכן שכשמעניין אותי, אני מסוגל גם 4 שעות להתרכז.
נכון.
ואני רואה את זה בקריאת ספר, אני רואה את זה במשחקים.
נכון.
אני מאוד מאוד חכמה. אני לא רואה קושי לימודי. עובדה גם שכשהתחילה לקחת את הכדורים, היא פתאום עלתה על דרך המלך והייתה מדהימה.
כן, לא, לא, אני לא אמרתי את זה לילדה שלך. אמרתי שבאופן כללי...
לא נראה לי שיש לה הפרעה לימודית.
לא, רגע, אז לכן אני אמרתי, יכול להיות שפספסת את זה, שאני לא מדבר על הילדה שלך. אמרתי שחשוב לי להדגיש שאדם מעבר ל... להפרעת קשב, שיכולה להיות מטופלת, יכול להיות שיש בעיה נוספת אחרת. עכשיו, בדרך כלל הילדים האלה מאוד חכמים. הקדוש ברוך הוא כנראה נותן איזשהו פיצוי על הקושי וההתמודדות. עכשיו, בוא נדבר רגע על הכדור. אכן, בליעה של כדור בצורה לא נכונה, וזה נתקע בגרון ויש תחושת חנק, יכולה לעשות את הטראומה הזאת שאני לא רוצה לבלוע יותר כדורים.
כן, ואין עם מי לדבר עכשיו.
אוקיי, אז קודם כל, בלי לחץ, כי הלחץ יעשה רק הפוך. מה שאני הייתי מציע זה אני אומר דבר, אני מבקש להתייעץ עם רופא, אני לא יודע מה היא לוקחת, אבל יש כדורים שהם באים בקפסולה שניתן להוציא את החומר מתוך הקפסולה, לשים אותו על כפית לבן, מעדן, יוגורט, לא חשוב לי מה, גבינה, ופשוט לבלוע את זה בצורה הזאת, וזה נותן את אותו אפקט.
לא, אני עשיתי גם את זה, וזה על המר, ולא...
אז לכן אני אמרתי, בתוך יוגורט, או משהו שהוא ככה, להבליע את זה בבליעה, כאילו אנחנו תואמים, כשאנחנו הלשון, באש את כל תני הטעם, ולכן כשאנחנו ממש שותים את זה מהר, אז זה עובר לנו בגרון, אנחנו לא נרגיש מרירות בגרון. זה דרך אחת. הדרך הנוספת היא בכלל לא לדבר על הכדור. ממש לא. הכדור יבוא כבר לבד אם תעשי מה שאני אומר לך. תדברי עם הילדה על שלושת השבועות המדהימים שהיו לה בחיים, בלי קשר לכדור. את לא מזכירה את המילה כדור. את מדברת...
אז מתי היו שלושה שבועות מדהימים?
כשהיא לקחה את הכדור.
אז כן, לא מדברים על הכדור.
לא, 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 לא. את לא מדברת על הכדור. את מדברת על הרעיון המדהים הזה, שהיו לך שלושה שבועות מקסימים, שאת היית שמחה בהם, שהיה לך סיפוק, שהכוחות המדהימים, שהכישרון שאת מנצחת את אימא במשחקים, הכישרון הזה בא לידי ביטוי, איזה כיף היה לך. ואת לא מזכירה שום דבר על הכדור. אני מאמינה כאימא, כאילו, את אומרת לה, אני מאמינה שאת מתגעגעת ורוצה את הימים האלה, כי זה כיף, כמה כיף להצליח, ללמוד, להיות בעניינים, לקבל ציונים טובים במבחנים, שיש את השקט ברור שאפשר להתרכז, זה מדהים. ואז בהמשך השיחה, צריך להגיד שלך, לך, יש את הפריבילגיה, היא לא תכיר את המילה אולי, אבל תמצאי את המילה החלופית, את הפריבילגיה ואת הזכות, שיש איזה משהו שעזר לך, כי יש הרבה מאוד ילדים ומבוגרים, שיש להם את אותה בעיה, אבל אין להם את הזכות שיהיה להם פתרון, כי כלום לא יכול לעזור להם. ולך יש את הנס שיש משהו שיכול לעזור לך, ויש לך את הנס של אבא ולאמא יש כסף לקנות לך את הכדור הזה, כי מאוד יקר. אוקיי? ואת פשוט ברת מזל. בואי תביני איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אני אומר לך, שיחות בכיוון הזה, אני עשיתי עם בחורים עיקשים, לא בגיל 11, בגילאים יותר מורכבים של גיל הבגרות, בחורים פלדה, הם פשוט הרסו את כל חייהם שהם לא לקחו את הכדור, והם באותו יום... ובאותו יום הם התחילו לקחת את הכדור, הם מתקשרים מדי פעם להודות לי, אני פשוט עשיתי להם שיחת מוטיבציה, ושיחה שמראה להם את הזכות העצומה שיש להם, שהם יכולים לחזור לחיים. אני תמיד מזכיר להם את הילד שלי, יש לי יותר מילד אחד שלקח, תרופה כזאת, ברוך השם, כבר התרגלו להתמודד גם בלי זה, הגיעו לגיל בגרות. סיפרתי להם על הילד שלי, וסיפרתי את זה גם פה בשידור, וסיפרתי את זה גם בבנייני האומה, בכנס של קשב וריכוז, שהיה לי ילד שבכיתה ד' המורה הרבה הבטיח לי, ממנו לא יצא שום דבר. אפס, מאופס, גוש בשר שחבל שבא לעולם. זה פשוט זה, אלה היו המילים ששמעתי על הילד הזה. עכשיו, שצריך להבין, לא היה לו היפר-אקטיביות, הוא היה ילד מדהים. פשוט בהה בחלומות, לא יודע איפה. והילד הזה, אני לא יודע כמה מסכתות בשס הוא סיים, כי הוא לא מספר לי, אבל את החוברת שהוא כתב על מסכת יבמות, המסכת, אחת מהמסכתות הכי קשות בשס, הצגתי באותו כנס בבנייני האומה להראות קבל עם ועולם. דעו לכם, אין דבר כזה שמישהו יקבע את גורלו של ילד. ילד יש לו זכות, הקדוש ברוך הוא תובע ממנו והגית בהם יומם ולילה, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, הוא נותן את הקושי והוא נותן את הפתרון. ולכן צריך לדבר על הזכות, בעיקר על הזכות שיש לך, על היכולות. ופה אני אסיים איתך את השיחה באמירה.
רק רציתי לשאול עוד שנייה, עוד שאלה קטנה, הריטלין אל אי יותר קל לבליע מהאטנט, התחילת הזה. השאלה, הוא עושה לה תופעות של
עצבנות,
דיכאון, עצבות, דיכאון, ממש דיכאון.
כן, מוכר. אז אני אגיד.
כשהיא מתרגלת?
אז אני אגיד. המזל שלנו שיש כמה וכמה תרופות, או נקרא לזה תצורות, כי למעשה קונצרטה וריטלין, אותה תרופה, החומר הרפואי, זה קצת בטכנולוגיה שונה, האטנט והדרל והוויבנס זה דברים אחרים. המזל שיש לנו שיש טכנולוגיות שונות וכדורים שונים שאפשר לתת, אני יודע שריטלין LA, מאוד יכול להשפיע על הדברים שאת אמרת, יש מעבר לדברים מוכרים שחוסר בתיאבון וכולי, יש אנשים שזה עושה להם התכנסות ועצבות ודכדוך.
הנה לך, כן.
ויש
כן.
אנשים גם שעושה להם שהריבאונד, ריבאונד זה הפרק זמן שהתרופה מפסיקה להשפיע, והגוף פתאום בלי התרופה, ואז יש איזשהו פרק זמן של איזה שעה שילד יכול להיות, גם מבוגר, כן, אני אומר ילד, אבל מאוד עצבני, הוא כאילו פתאום הגוף שלו חוזר למצב של בלי הכדור. אז יש אנשים שמאוד סובלים מריבאונד, לכן העצה שלי כזאת היא פשוט ללכת לנוירולוג ילדים, או לרופא ילדים שמתמחה בהפרעות קשב, או לפסיכיאטר ילדים, פשוט לנסות להתאים לה את התרופה הכי מתאימה לה, וצריך לדעת שוויבנס, למשל, הוא כדור יקר, תרופה יקרה, בקופות שונות זה בסל, קופות אחרות זה לא בסל, אבל כן צריך לדעת שמדובר בכדור מאוד מאוד מתקדם, מאוד מתקדם.
הוויבנס?
ויבנס, כן.
זה לא קמוטנט?
לא, לא.
לא?
ולכן אני אומר...
פשוט ה-LA הוא קטן יותר, הוא יותר קל לבליה, לכן חשבת, אבל אם זה עושה לתופעות של עצבות, לא לתת את זה, או שיש מצב שהיא תתרגל? זו השאלה.
יכול להיות שהיא תתרגל, אבל יהיה לאמא שלה קשה לראות אותה מאוד מכונסת ועצובה. זה נכון, מאוד נכון. קשה לראות את זה להורים, נכון, שהילד פתאום...
נכון, נכון.
עכשיו, הרבה פעמים זה לא כל כך מפריע לילד כמו שזה מפריע להורים שלו ולמי שרואה אותו מבחוץ, זה תלוי גם מה הרמה, כי אם זה באמת דיכאון, אז אין מה לדבר שלא לתת. כן, ודאי אם זה עושה חרדות, אז ודאי שאין מה לדבר, כי דיכאון זה אחד, חרדות זה כבר סבל. אבל כן יש לנו מזל שיש לנו עם הרבה תרופות, ולכן לנסות להגיע לתרופה הקיימת, אפשר גם דרך אגב לתת להסבר שקורה גם לאנשים מבוגרים שנתקע להם כדור בגרון, או אפילו זה לא צריך להיות כדור, זה יכול להיות גם בננה, וזה יכול להיות גם תפוז, וזה נורא מפחיד, ואי אפשר, ולכן כאילו, בואי, שלושה שבועות זה לא קרה לך, או חודש זה לא קרה לך, או כל כדור אחר שאת לוקחת זה לא קרה לך, אז בוא לא נלמד מפעם אחת. מה שחשוב, ופה אני נותן איזשהו דגש שהוא חשוב, כל כדור שבא בצורת קפסולה, כלומר שיש, שהכדור הוא לא כדור, יש מושג שנקרא כדור מצופה, ויש מושג שנקרא קפסולה. קפסולה, נקרא לזה רגע, זה פלסטיק הזה, כן? עכשיו, מה הפלסטיק הזה, מה הנטייה שלו? ברגע ששמים את הפלסטיק הזה במים, אחרי כמה דקות, הפלסטיק הזה נמס. וכיוון שהפלסטיק הזה נמס, אז החומר הפעיל שנמצא בתוך הפלסטיק הזה, מתחיל לפעול בגוף. עכשיו, הנטייה של הפלסטיק הזה, שהוא דביקי. דביקי. ולכן... אני מציע תמיד לילדים לשתות חצי כוס מים שהגרון יהיה רטוב, ואז לשתות את הכדור עם עוד כוס מים שלמה, ואז זה בחיים לא נדבק. מה שקורה שילדים עושים וגם מבוגרים, שמים את הקפסולה הזאת על הלשון, כיוון שהפה יבש זה נדבק, הפלסטיק הופך לדביקי, ואז זה נדבק להם ולא עובר להם בגרון. ולכן לשתות חצי כוס מים, להרטיב את הפה והגרון, ואז לשתות את הכדור, ואז בעזרת השם לעולם זה לא נתקע. בסדר?
תודה רבה.
בהצלחה גדולה. מאזינים יקרים, אנחנו ב-03-593-93, אם אתם רוצים לעלות לשידור. פולה, כמה אנשים יש לנו עוד בעזרת השם שיכולים לעלות לשידור? אחד או שתיים? שתיים. אז אם אתם רוצים לעלות לשידור, 03-593-93, תתקשרו עכשיו, כי באמת יש המון מאזינים, ואני לא יודע פה את התור, איך פולה בוחר את האנשים. אז באמת תעשו את זה עכשיו. ואנחנו יוצאים ל... מקבץ פרסומות, ומיד שווים למאזינים הרבים שמחכים לנו בנושא של חזרה לשגרה, 03-593-93.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. תואר ראשון לומדים עם הראשונות להצלחה. זכאית לתעודת בגרות? הצטרפי ליום הפתוח של המכללה ירושלים ביום ראשון כ"ט בניסן בזום. בואי לשמוע על מגוון מסלולי לימוד מרתקים לתואר ראשון בחינוך ועל שפע מלגות והטבות. הלימודים מתקיימים במשך 3 ימי לימוד בשבוע בלבד. לפרטים ולקבלת קישור למפגש הזום ביום הפתוח, חייגי עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-918.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
אנחנו עוטפים את ילדינו באהבה ודואגים לביטחונם בכל מקום בו הם נמצאים. גם ברכב לא נוסעים לפני שכולם חגורים, מלפנים ומאחור. שימוש נכון במושבי בטיחות מפחית בכ-70% את שיעור תמותת הילדים והפגיעות החמורות ברכב. בוחרים מושב בטיחות המתאים לגיל הילד ולממדי גופו. ונשמרתם, זו ההשתדלות של כל אחד ואחת מאיתנו למען שלומם ובטיחותם. מידע נוסף באתר אסקרלבד.
שלום, שמי שלמה מירושלים. במשך שנים אני נוסע כל בוקר לעבודה שלי בתלפיות. הצפיפות איומה, והאוטובוסים נוסעים לאט. בשנים האחרונות המצב רק החמיר, ולפעמים צריך לחכות לכמה אוטובוסים עד שיש מקום. אני כל כך מתרגש שסוף סוף תהיה לנו רכבת קלה, ואני אוכל להגיע בזמן קצר לעבודה בנוחות ובבטחה.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו היום בניסיון להבין מה קורה בחזרה לשגרה, אבל כרגיל אני כאן עבורכם בכל מה שקשור בנושא של נפש, חינוך, הפרעות, קשב ועוד. ואנחנו אומרים לילה טוב למאזיני הבא, הלו.
שלום, ואני חנה מירושלים.
שלום לגברת חנה מירושלים, קיץ בריא וטוב.
קיץ בריא וברוכים השבים אלינו.
תודה, תודה. טוב.
ברוך השם. עכשיו, אני לא ילדה, אני סבתא לנכד בן, לפחות בן 33. אוהו. אז שנדע בת כמה אני.
אוקיי.
אני יכולה גם להגיד, 76 ו4 חודשים.
עד 120 שנים בריאות וטובות.
אמן ואמן. עכשיו, אני הייתי ממש בקיצור, אני אגיד בשתי מילים, הייתי מאוד פעילה, היה לי יום עמוס מהבוקר עד הלילה. לפני הקורונה, לפני שנה, עד לפני הקורונה. קורלולה, אומרים שאפור להזכיר את השם שלה ולתן לה חיזוקים. ופתאום לא עובדים, אני עבדתי בתור פנסיונרית, עבדתי בליווי ילדות בטנדר לבית ספר, לבית ספר חרדי, בוקר, שעה, צהריים, שעה, באמצע, הולכת פעמיים שבוע להתעמלות, פעמיים שלוש, ארבע בשבוע נותנת שיעור, פעם הולכת עוד ועוד ועוד ולהביא שיחות השבוע, ואי אפשר, כל היום מלא מלא מלא. פתאום אסור. אסור ללכת, אסור לעבוד, אסור, כי לא נדבקים, נדבקים. עכשיו לחזור, זה שנה שלמה שלא עבדתי בכלל, אבל טיפ-טיפה התחלתי לחזור, קצת אני מחלקת את שיחות השבוע, קצת אני, מה, נותנת שיעור בטלפון למי שאפשר. לילדים אני לא יכולה בטלפון לתת, אבל לילדים שלנו, זאת אומרת שהכוונה לילד בודד שבתור מתנדבת, אבל לאנשים גדולים אני כן נותנת, אבל זה בכל זאת לא זה. עכשיו אני רוצה לדעת, אם זאת השאלה, אני בכלל לא יודעת, שאלה אני הולך לשאול, איך אני חוזרת לשגרה, עוד לא חזרתי, נגמר פסח, חשבתי אולי אני אחזור, אמרתי דבר אחד, אמרתי, לא אגיד למי כדי שלא יזהו, אמרתי, אני אחזור לטנדר, אני אעשה טרור לילדות שלא באות עם מסיכה. את לא תעשי טרור, הילדות לא ישמעו לך, ויש באמת דבר אחד נורא והיום, כשיש להם בבית קורונה, בבית יש להם, הם לא עושות בידוד, והם באות לבית ספר בלי מסכה. אז אני בגיל כזה, אני עכשיו לצערי מחוסר ברירה עשיתי חיסונים, לא רציתי, כי אני לא רגילה לחיסונים כל השפעת, אף פעם לא עשיתי כל העשרות שנים, אף פעם ברוך השם, זה היה בסדר גמור. עכשיו שמו לי, איך אומרים, סגרו לי את השערים, לא יכולה לתת שיעורים במתנס, לא יכולה להיכנס ללמוד שיעור ציור וכו' וכו' וכו'. זהו, עצרתי. ואז הלכתי ועשיתי, התחסנתי פעם ראשונה, פעם שנייה, והיום כבר קיבלתי היום, ממש היום, את הכתב הירוק, אז מחר בעזרת השם אני יכולה ללכת לשיעור ציור, שלב א'. אז מה אני עושה? אני רוצה לחזור לעבודה, כי אז אני קמה בבוקר, 7:30 בבוקר אני בטנדר, זה לא המקצוע שלי הרגיל, לא נולדתי עם זה, אבל לא חשוב, זה אחרי פנסיה, ואני אני רוצה לעלות לטנדר ואני פוחדת פחד. אמנם אני מחוסנת, מי אמר שהחיסון הזה הוא בדיוק 100% נגד הכל, אם הם יביאו לי את הקורונה מהבית, למי שיש לו קורונה, יבוא בלי מסכה. ילדות, ואני אדבק וחס וחלילה, לא אני ולא אף אחד עכשיו מישראל. ובגיל הזה כשנדבקים אנחנו יודעים מה קרה ומה קורה ומה השם ישמור. מה הרב יכול להציע, איך חוזרים השגרה? אין לי שיטה, אין לי, המצב ממש חמור.
אז בוא, אני חושב שהבעיה מובנת מאוד, אני חושב שהבעיה ככה הסברת אותה בטוב טעם, אני רוצה רגע לנסות להגיד כמה דברים. דבר ראשון, ידוע לנו הראשי תיבות של פנסיה. אנשים רוצים לצאת לפנסיה, אני רוצה לצאת לפנסיה, אנשים מתחננים רק לצאת לפנסיה. צריך לדעת שפנסיה, תשמעי טוב ותשמעו טוב מאזינים. פנסיה זה אחד הכללות הגדולות ביותר שיש. פנסיה זה ראשי תיבות, פניו נפלו, סוף ימיו הגיע. בן אדם שיוצא לפנסיה, כל הצרות נדבקות אליו. ואני אסביר מדוע. עבודה זה לא רק פונקציה של פרנסה. זה נותן גם פרנסה. אבל עבודה זה תעסוקה. זה עוגן. זה בריאות. זה עוגן. זה שייכות. זה סיבה לקום בבוקר, סיבה להתאפר, סיבה להתלבש, מדברים עם אנשים, מקבלים מחמאות מאנשים, וזה לא חשוב, אפילו התעסקות עם ילד, זה משהו שנותן לך כוחות. ולכן, היום שברוך השם אנשים מעריכים, אני צריך לדעת שבעבר, אנשים לא עלינו לפני 5-6 דורות, אנשים נפטרו בגיל 50-60. היום שברוך השם אנשים מעריכים ימים, בעזרת השם, אז הפנסיה זה כללה, כי לוקחים בן אדם בגיל 65-67, שהוא בשיא כוחותיו, כן, וניסיונו, ואומרים לו עכשיו, את ה-20 שנים הבאות תעביר בלי עבודה. זאת עוולה שאין כדוגמתה. ולכן צריך לדעת דבר ראשון, כל עוד אתה יכול להיות מחובר לעוגן, לעבודה, לחברה, לתעסוקה, אתה לא עוזב את זה. זה אני אומר לכולם חד משמעית, והנה את, מביאה ואת זועקת את הזעקה שאני אומר במילים מקצועיות, את זועקת ואומרת, חבר'ה, אני בשנה נרכבת בבית, אין לי מה לעשות בחיים יותר, לא יודעת למה אני קמה בבוקר, למה אני צריכה לקום בבוקר. אז בוא נחזור רגע לעיצה פרקטית בשבילך. הדבר הראשון זה, אני מאוד שמח שהתחסנת, כי גם אם את לא מאמינה בזה או לא רצית בזה, אבל החיסון בתכלס, בפועל, אם אנחנו חיים רגע במציאות, פותח שערים. את יכולה ללכת למסעדות ולקורס ציור ולקורס התעמלות ולחזור לעבודה. אין מה לעשות, גמרנו. אני, את כל הארגון שלי, אמרתי לכולם, תתחסנו, אתם אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, אין ברירה, זה מה שמחזיר אותנו לחיים. כי מי שלא, אז משרד הבריאות, משרד הרווחה, לא נותנים לו לעבוד. ואין לי ברירה, לא יכול לתת לעבוד כשמשרד הבריאות אומר לי, אל תעסיק אנשים שלא יתחסנו. ולכן, החיסון פותח לך שערים. עכשיו, למה את צריכה לחזור? לא לריב עם ילדים בהסעה על מסכות, זה לא לעניין. את כן צריכה קודם כל לחזור לכל העוגנים המוכרים לך שהיית. אם למשל, אני חושב שהזכרת שאת מחלקת שיחת השבוע, אולי את גם הולכת לעודד אנשים מבוגרים במחלקות בבתי חולים, אולי את עושה עוד פעילויות, לא, אז אני אומר, אולי את עושה עוד פעילויות של חסד, כמו חלוקה של אוכל, להצטרף לעזר מציון, או ליד שרה, או לפעילויות של חסד, כי את יודעת, בגיל שלך, ברוך השם, את עסוקה כל כך, יש לך נכד כבר מבוגר, את עסוקה בלי עין הרע, לא בצורך של פרנסה בסיסית כל כך, כמו גם ברצון לנתינה מהניסיון שלך, מהניסיון חיים שלך. ואין סיפוק יותר גדול מפעמיים בשבוע ללכת למחלקה, לעודד חולים, להיות עסוקה בעיסוקים שהם העיקר לא להיות בבית, ושיש להם ממש משמעות. ולכן, מה שאני הייתי מציע לך, תעשי לך איזושהי רשימת חלומות. לא דברים שאת יודעת איפה תעשי אותם, אבל קודם כל רשימת חלומות. ואז לחפש את המקום שבו את יכולה להגשים את החלום. לדוגמה, אם את מאוד אוהבת לעזור לאנשים, את יכולה להתנדב במקומות שמבשלים לאנשים, את יכולה להתנדב ביד שרה בהשאלת ציוד רפואי, את יכולה להתנדב בעזר מציון בחלוקה במחלקות, את יכולה, את יודעת, יש בעזר מציון פרויקט מאוד מיוחד, שיושבים ליד חולים בבית חולים לפרק זמן של שעתיים ככה, שהם לא יהיו לבד. וזה דווקא עם ילדים כדי לשחרר טיפה את ההורים, אוקיי? אז יושבים, מספרים להם סיפורים, ולך יש בטח המון ניסיון בחיים, עברת כבר בלי נרח חיים משמעותיים, 77 שנים, ברוך השם, אז זה, 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 יש לך יכולת לתת, וזה עושה המון סיפוק. אז מה שאני באמת מציע לך מכל הלב, בשום אופן לא להישאר בבית, עשי לך רשימת חלומות, עכשיו, בתוך רשימת החלומות, שיהיה לך לפחות הליכה של 20 דקות ביום, שיהיה לך את הדברים שאת אוהבת לעשות, לצייר, קצת ספורט, אולי את אוהבת לעשות יצירה של חריזה, יש עבודה עם יצירה של בלונים, יש המון דברי יצירה שאפשר לעשות, יש את כל התכשיטנות, יש המון קורסים כאלה שלא עולים כסף גדול, ושאפשר ללמוד אותם גם אם ככה את אוטודידקט, אז את יכולה גם ללמוד אותם לבד. הנושא של תכשיטנות, היום מזמינים את הדברים, אני יודע, ברשת מאוד מאוד בזול, לא צריך הרבה, את יכולה לעשות לנכדים, לנכדות, תכשיטים, ובאמת ככה דברים, אבל עדיף לעשות את זה בתוך קורס, כי אז את נפגשת עם עוד אנשים. בסדר?
הרב, ממש, הרב שם, למדתי, אני לומד, למדתי תכשיטנות, יש לי כמה תכשיטים.
יפה.
ועוד כל מיני, כן, כל מיני דברים, וגם, כן, כן.
נהדר.
ושיעורים, לתת שיעור, ולתת שיעורים.
בדיוק. לעשות טוב לאנשים, את יודעת, אם את עושה תכשיטים, אפילו בא לי ילד לפעילות לבית חולים, עם איזה קופסה קטנה של תכשיטנות, ועושה איתו תכשיט, או עבודה מגבס, או איזה ציור, ובסוף העבודה משאירה לו את זה, והוא מראה את זה לכל מי שבא, וזה עושה לו סיפוק, וככה הוא מחלים יותר מהר, כי את יודעת, המצב הנפשי של בן אדם, זה מה שקובע כמה מהר הוא יחלים, את פשוט לוקחת את החיים שלך והופכת אותם למשהו משמעותי ואיכותי מאוד, מצילה גם את עצמך וגם אחרים. בסדר?
בעזרת השם.
יופי, שיהיה לך קיץ, בריא, תודה שעלית לשידור.
כל טוב לכם, כל טוב.
להתראות, מאזינים יקרים, אנחנו עוברים מיד לשיחה הבאה. הלו?
ערב טוב.
ערב טוב.
תוכנית נפלאה מאוד.
תודה. תודה.
רציתי לדבר לגבי הבן שלי, הוא בן 13. ויש לו בת של חרדות ופחדים, ואחרי שצריכים לחזור מחר ללימודים, אז הוא בכלל כבר, כמה ימים כבר בוכה, שלא חזרה, זה ילד שלא יוצא מהבית חוץ מלימודים, קשה לו לצאת מהבית כדי לא להזיע, ילד מאוד אסטיניס מצד אחד, מצד שני הוא היה בכיתה, כשהוא בן 9, היו לו פצעים שהוא דיבק מחדלים בכיתה, למשך שנתיים. עד שעברו לפצעים האלה, זה פתאום בגע, פתאום ביד, פתאום בגע. כאילו איפשהו נגע, זה נדבק. ואני אצל הרבה הרבה רופאים, עד שניסו לעזור, וברוך השם, יצא מזה. מצד שני, אותו פרופסור שטיפל בו, אמר לו, אל תיגע במקום כך וכך, שלא תדבק במקום אחר. מאז נעשה לו מין סוג של פחד. והמקלחות לוקח לו שעות להתקלח. שעות עם הסבון בכל איבר ואיבר בגוף, שזה היה כל הזמן, מקלחת של 10 דקות, אני לוקח לו מקלחת של שעה. הוא לא רוצה לצאת החוצה כי הוא מזיע.
וההזעה הזאת, אני מבין, זאת שמביאה לו את הפצעים גם?
לא, לא. לא, הפצעים עבור לו, הוא היה בכיתה בן 9, זה היה לו בן 2, וברוך השם זה עבר לו.
זה היה איזה פצעים ויראליים כאלה, שפשוט מאוד מדבקים, וזה היה מגיל 9, היום הוא בן 14 אמרת, או 13?
היום הוא 13.
לפני גיל 9, לפני הפצעים, הוא היה ילד...
רגיל, נורמטיבי לחלוטין.
תשמעי, מה שאני שומע, שוב, זה תמונה מאוד חלקית, אני רוצה רגע קצת לתשל אותך, אבל מה שאני שומע שאת מביאה שיש לו חרדות, ואת אומרת שהוא מתקלח המון זמן, זה קצת יכול לרמוז לנושא של כפייתיות, אני לא יודע, אבל צריך להבין שכיוון שכפייתיות זה נובע, השורש של כפייתיות זה חרדה, אז אפשר לחשוב שאולי הוא סובל מכפייתיות, אולי, אבל שוב, אני לא רופא ולא מכיר את הילד וצריך להתייעץ, אבל אני רוצה רגע לך, סליחה?
אני חושבת שכן, וגם כשהוא מתפלל, אז הוא חוזר למשפטים מספר פעמים, זה היה לו בעבר, עבר לו ושוב חוזר לו, הוא לא הולך לבית הכנסת.
אז כנראה שזה, אז כנראה שזה באמת כפייתיות.
זה מתסכל אותנו כהורים, אני לא יכולה לראות אותו בתפילה, הוא גם מתפלל בקולי קולות, שמה הוא יפסיד מילה, או שהיא לא לחזור למשפט פעמיים.
אז תראי, בוא, אני אסביר. קודם כל, גם חרדות וגם כפייתיות, שתי דברים שאני רוצה להגיד עליהם. דבר ראשון, זה מאוד מאוד, הסבל הוא מאוד גדול של הילד, שיהיה ברור גם שלך, אבל של הילד ודאי.
אני יודעת,
ודבר שני, כן, אבל אנחנו מדברים לא רק בשיחה אישית, אלא אנחנו מדברים גם למאזינים. חרדות זה סבל נורי, למרות שזה לא מסוכן, לא יכול לקרוא כלום מחרדות. אבל הסבל הוא מאוד גדול. דבר שני, הנושא של חרדות, ובעיקר של כפייתיות, מאוד מתיש, זה גונב כוחות נפש, כי אתה כל הזמן נלחם, זה כמו הורדת ידיים, כל הזמן מישהו כופה לך להוריד לך את היד, ואתה מנסה בכוח להחזיק את עצמך, והוא מנסה להוריד לך את היד, ואתה מנסה להחזיר את היד. פשוט מלחמה אינסופית שהיא מתישה. אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים, עם חרדות וכפייתיות, שנלחמים שנים, נלחמים, פתאום אפיסת כוחות, וזהו משבר, הם לא יכולים יותר, הם כאילו, זהו, הצליח להוריד לי את היד. ולכן מה שאני מציע לך מאוד מאוד, כמה שיותר יפה שעה אחת קודם, לא כי זה מסוכן, כי הילד מאוד סובל, לפגוש במיידי פסיכיאטר ילדים, שייתן פתרון, כי יש פה גוונים של חרדה, של היפוכונדריה, של הפחד ממחלות, של הפחד מלהידבק, של הכפייתיות, יש פה כמה דברים שאת מציינת, שאת מביאה שהפתרון נמצא בשדה של רופא פסיכיאטר ילדים, שישמע את כל התמונה הכללית, וייתן לילד קודם כל משהו שטיפה ירגיע את החרדה שלו, כי החרדה והכפייתיות, כמו שאמרתי, זה סבל בלתי יתואר, וזה מתיש נפשית. זה מתיש נפשית, ולא מגיע לילד לסבול. אז דבר ראשון, מחר בבוקר להרים טלפון לבית חם, לקבוע תור לפסיכיאטר ילדים, קודם כל בשביל להוריד את הסבל של הילד. בנוסף, כמובן שהטיפול הוא לא רק טיפול תרופתי, הטיפול הנכון הוא טיפול משולב בתרופות ושיחות, אבל קודם כל, התרופה היא נותנת טיפה פניות נפשית, כדי שיוכלו לשוחח עם הילד, כי בן אדם בכזה פחד, בכזאת חרדה, אין לו פניות נפשית באמת לשמוע מה אומרים לו. ולכן,
הוא מתקרב לכל פעולה שמציעים לו.
לא, ילד
עם כל מיני אנשים, והוא פשוט מסרב.
אז תשמעי, ילד בן 13, הוא עדיין ילד שזקוק להוריו, ואתם יכולים לתת לו שיחה רגועה, באמת ברגוע. באמת ברגוע.
זה מעוזר. הוא למשל ישן רק ב-12, אחת בלילה, שזה דבר שלפני שנה שנתיים זה לא היה. כאילו, הוא לא יכול לישון.
מי הבן אדם הכי קרוב אליו, שהכי משפיע עליו? ואני לא דווקא ההורים, אני אגיד לך למה, כי הרבה פעמים הורים נמצאים כבר עם הילדים שלהם בסוג של, את יודעת, ניסו בכוח, ניסו בנועם, זה כבר מה שנקרא נשרף. יש מישהו יותר קרוב אליו שככה יכול לדבר איתו, איזה רב, סבא, סבתא, דוד?
אחיו הגדול.
סליחה?
אחיו הגדול, הבכור.
אוקיי, בן כמה אחיו הבכור?
בן 30.
אוקיי.
הוא לא...
אז מה שאני הייתי מבקש, מה שהייתי מבקש, מחוץ לשידור, אני...
אני חייבת עזרה, אני ממש חייבת עזרה עם הילד הזה.
אז אני מסביר שאחרי השיחה הזאת, את תתקשרי עוד פעם, שלומי פולק מההפקה יענה לך, והוא ייתן לך את הטלפון של המזכירה שלי, ומחר בבוקר בעזרת השם, את תתקשרי אליה, ואני אשתדל לדבר עם הבן שלך, הבכור שהוא ידבר איתו, בסדר?
אוקיי, אוקיי.
רגע, 8-8-2000. בסדר, אז עכשיו תנתקי, ותתקשרי אליו שוב, והוא ייתן לך את המספר, בסדר? תמתיני לקו, לא, הוא אומר לי פה שתמתיני לקו, לא, הנה, הוא מושך את השיחה. הנה, הוא מושך את השיחה. שיהיה בהצלחה בעזרת השם בבריאות וקיץ בריא. אז אני מכירים, אנחנו חייבים לעוף לפרסומות, וניתן גם שיר אחד, כי אי אפשר בלי, ונמשיך עם התוכנית שלנו. אנחנו ב-03-593-93, למי שעוד רוצה לדבר איתנו, אולי שיחה אחרונה לשעה הזאת, 03-593-93.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. הוא חי תמיד איתכם.
תואר ראשון לומדים עם הראשונות להצלחה. זכאית לתעודת בגרות? הצטרפי ליום הפתוח של המכללה ירושלים ביום ראשון כ"ט בניסן בזום. בואי לשמוע על מגוון מסלולי לימוד מרתקים לתואר ראשון בחינוך ועל שפע מלגות והטבות. הלימודים מתקיימים במשך 3 ימי לימוד בשבוע בלבד. לפרטים ולקבלת קישור למפגש הזום ביום הפתוח, חייגי עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-918.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
אנחנו עוטפים את ילדינו באהבה ודואגים לביטחונם בכל מקום בו הם נמצאים. גם ברכב לא נוסעים לפני שכולם חגורים, מלפנים ומאחור. שימוש נכון במושבי בטיחות מפחית בכ-70% את שיעור תמותת הילדים והפגיעות החמורות ברכב. בוחרים מושב בטיחות המתאים לגיל הילד ולממדי גופו. ונשמרתם, זו ההשתדלות של כל אחד ואחת מאיתנו למען שלומם ובטיחותם. מידע נוסף באתר אסקרלבד.
שלום, שמי שלמה מירושלים. במשך שנים אני נוסע כל בוקר לעבודה שלי בתלפיות. הצפיפות איומה והאוטובוסים נוסעים לאט. בשנים האחרונות המצב רק החמיר, ולפעמים צריך לחכות לכמה אוטובוסים עד שיש מקום. אני כל כך מתרגש שסוף סוף תהיה לנו רכבת קלה, ואני אוכל להגיע בזמן קצר לעבודה בנוחות ובבטחה.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא איש המרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכר וסולח, מוכר וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הגיע הזמן להתחרט, אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא איש המרחק בקצה. בתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן מרחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. להתעורר, עזוב הכל להתגבר, לשוב הביתה. כלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשתי מחנות, הצילי נינה, הצילי נינה, הצילי נינה.
Na 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 da 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 na 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 da da na da na da. טוב, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. המילים של יעקב אבינו. אוי, יעקב אבינו, אחד מהאבות שלנו, בכיר האבות. איזה חיים היו לו. שום שגרה לא הייתה שם. נדבר בהזדמנות על יעקב, אבל עכשיו אנחנו נדבר עם רחל. לילה טוב.
הלו.
שלום.
שלום, רציתי להגיד תודה על התוכנית.
תודה, תודה רבה. זה מעודד אותי להיות כאן, כי באמת הרבה שנים כבר אני פה בהתנדבות, באמת למען אנשים, ואם אנשים גם שמחים וגם יודעים להודות, אז זה משמח, נותן כוחות.
זה מחזק, זה מחזק מאוד.
יופי, כן. מה שאלתך?
כן, אז אני רציתי לשאול לגבי הבן שלי, יש לי בן בן 11. והוא ילד פיקח מאוד, חכם מאוד, ברוך השם, והוא כאילו, הוא צריך שהדברים יתנהלו לפי איך שהוא רוצה.
כלומר, בוא תסביר קצת יותר, הוא בחור?
כן, הוא בחור. וכאילו, נגיד אני רוצה שיהיה איזשהו משהו מסוים, לא יודעת עכשיו עושים תוכנית מסוימת, לא יודעת אוכלים עכשיו או עושים איזושהי עבודה, לא משנה מה, אז לא, כאילו מה שהוא רוצה זה מה שהוא רוצה שיהיה. וחוץ יותר מזה, הוא גם, יש דברים שכאילו, קצת מנסה להשתלט קיצור.
יש לו עוד אחים ואחיות?
כן, כן, הוא הכי גדול אבל.
כן, אני הבנתי שהוא בחור, מה יש לו עוד בבית?
ילדים אחריו, יש כמה אחים אחריו.
הבנתי, ואם אנחנו מגדירים את זה ככה, יש לו איזה בעיה בסמכות ההורית. כלומר, אתם, את יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו עושים א', ב', ג', פעילות כזאת וכזאת, או אוכלים, או יוצאים, והוא רוצה להכתיב קצב משלו.
כן, בדיוק, כן.
עניין של סמכות הורית, אז ככה. הסוד של חינוך, מעבר לדוגמה אישית כמובן, זה הנושא של גבולות. ילד צריך להבין ש, והוא כבר יכול להבין את זה, שיש, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. בן אדם מקבל ומוסר. תמיד יש מישהו שלמעלה, מישהו שלמטה, מישהו שהוא בעל הסמכות, ומישהו שמקבל תורה. צריך להישמע לסמכות הזאת. ילד צריך להבין את הגבול שהורים זה לא חברים, אלא הורים אנחנו אלו שאחראים על שלומך, על בריאותך, על עתידך. ואנחנו כהורים, יש לנו את הניסיון, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את הידע והכוחות לגדל אותך. עכשיו, ילד בן 11, יכול לקבל את ההסבר, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו. בעיני ילד לא צריך לקבל יותר מדי הסברים. ילד צריך לדעת מי ההורה, מי הסמכות, ובקול לא שומעים. זה ילד צריך טיפה ללחיות באווירה של נעשה ונשמע. לא שאם אני מבין, אז אני מקבל, אז אני שומע, ואם אני לא מבין, אני לא מקבל, אני לא שומע. זה אסור שיקרה. אתם צריכים להיות בנועם, חזקים איתו בנועם. כלומר, הילד צריך לדעת, אמא אמרה, אבא אמר, אין ויכוח, זה מה שעושים, ואם אתה לא מציית להורים, אתה פשוט מפסיד. עכשיו, לא נשים, לא מכות, לא, כל זה מחוץ לתחום. ילד צריך לדעת, יש גבול, עברתי את הגבול, אני משלם את המחיר. מתי משלם את המחיר? או מיידית, לדוגמה, יוצאים כולם והוא לא רוצה לצאת, אין בעיה, המשפחה לא תתנהל לפי רצונותיך. אז אנחנו יוצאים ותישאר פה לבד. ואז כשכל הילדים יחזרו הביתה אחרי שהם קיבלו פיצה או גלידה, אז הוא ירקה ברגליים ויקים צעקות למה הוא לא קיבל את הפיצה או לא קיבל את הגלידה. והתשובה תהיה, כי אתה בחרת שלא לבוא איתנו. אם פעם הבאה אתה תציית ותבוא איתנו, אז אתה לא תפסיד. וככה הילד ילמד שתי דברים. דבר ראשון, שמה שהורים אומרים, זה מה שצריך לקרות. ודבר שני, שכשהוא לא שומע בכל ההורים, או בכל המורים, הוא מפסיד. הוא צריך לשלם מחירים על זה שהוא לא מציית. וככה, אני חושב, זה הדרך היחידה לגדל את הילד בעזרת השם, שיהיה צייתן ושישמע לכל הוריו. עכשיו, שוב אני אומר, לא בכוח, כי ילד מהסוג הזה, אני מריח שככל שאתם תפעילו יותר כוח, הוא יפעיל יותר כוח.
כן, כן, כן.
ובשלב מסוים, יהיה לו יותר כוח מלכם, אני מבטיח את
כן,
זה.
כן, כן.
ולכן, כוח זאת לא השיטה. אנחנו כן צריכים לראות ממש בדרכי נועם, איך אפשר לגרום למצב שהוא פשוט מפסיד כשהוא לא שומע בקולכם, ואיך הוא משלם מחירים על העניין הזה. עכשיו, מה שעוד מאוד חשוב, אני כן אומר שכדאי להסביר דברים לילד. לדוגמה, ניתן דוגמה מה צריך להסביר לילד. למשל, ילד יכול לקבל הסבר על המציאות שנקראת רשות הרבים. מה הכוונה רשות הרבים? ילד צריך להבין שכשאתה גר בווילה משלך, תעשה בבית שלך, בחדר המדרגות, בחצר שלך, מה שאתה רוצה. ברגע שאתה גר עם עוד אנשים אחרים, ברשות הרבים, משטחים משותפים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. משפחה יש בה זכויות, אבל יש בה גם חובות. כפי שאתה לא יכול כרגע להחליט שאתה מבשל לעצמך מה שאתה רוצה, אלא יש בית, יש אמא, היא מבשלת, כולם מצטרפים למה שאמא בישלה, וזה האוכל שיש, אז אותו דבר ילד יכול וחייב וצריך להבין שהוא לא חי לבד בבית. הוא חי במקום שיש בו כללים, ובתוך הכללים האלה אתה חי, ואתה מחויב אליהם. אתה לא אדון לעצמך. זה משהו שכל ילד יודע ויכול להבין. זו שיחה שהיא ראויה לעשות עם הילד. ואני מאוד מקווה שבעיקר, ככל שאתם תהיו יותר חזקים, ואם אתם צריכים, קחו לכם, יש היום הרבה קורסים שקשורים בסמכות הורית, איך אתם באמת מקפידים לשמור על הסמכות שלכם. זה דבר שהוא רצוי, כי דבר כזה יכול גם להיגרר אחרי זה חס וחלילה לילדים אחרים, שרואים שהילד ככה מתנהג.
זה נגרר באמת, כן.
אז לכן יפה שעה אחת קודם, יפה שעה אחת קודם, לקחת ככה איזה קורס בהדרכת הורים, בסמכות הורית, בכדי שתוכלו שהבית יתנהל כפי שאתם רוצים, ולא כפי שהילדים מחליטים לנהל אותו. בסדר?
אוקיי.
יופי, שיהיה בהצלחה, קיץ בריא וטוב. מאזינים, כי אנחנו חייבים לסיים. אז רק, בכל זאת, עצה ורבע בדקה שנשארה לנו. דבר ראשון, לחזרה לשגרה יש מחיר. עצם זה שאתם שומעים פה ויודעים שיש מחיר, זה מקל, כי אתם בדעת רוב, כלומר, לכולם, לכל בחורי הישיבה, לכל ילדי החדר, לכל ילדות בית יעקב ולכל נערות הסמינרים, קשה לחזור לשגרה, גם לעובדים קשה לחזור, כולם עבדו מהבית עם פיג'מה ופתאום צריכים בבוקר להתלבש ונסיעות ואוטובוסים. לא פשוט. אז לכולם קשה. דבר שני, דברו על הקושי שלכם עם מישהו שאתם מכירים, אתם יכולים גם להתקשר לקו החם של בית חם, כוכבי 95-18, אנחנו נותנים את השירות הזה, קו קורונה נותן שירות ככה בחזרה לשגרה, תחזרו, תתקשרו לבית חם, 95-18, תדברו, תפרקו, ייתנו לכם קצת עצות, וכך תוכלו לעזור לעצמכם, ובעיקר הורים יקרים, דעו ששנה לא פשוטה עברה לילדים שלכם, וקשה להם לחזור לשגרה, הורים ומורים, תתחשבו בזה. שבוע הבא בעזרת השם נדבר בעיקר למורים, איך לעשות את זה נכון. תודה לשלומי פולק, תודה לאורי כהן, תודה לאיזיקוביץ', תודה לכל מי שעסק פה בהפקה, ליל מנוחה.
בין הזמנים הזה, קחו לכם את הזמן. כשהכינרת מלאה והפריחה בשיאה, זה בדיוק מה שאתם צריכים. חופשה מפנקת בציפורי בכינרת. 590 שקלים לזוג בלבד. ובנוסף, שייט בכינרת חינם. 590 שקלים בלבד. מהרו להזמין. כפוף לתקנות. להזמנות, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
פורי קלאס, כוכבית 30-44.
אנחנו עוטפים את ילדינו באהבה ודואגים לביטחונם בכל מקום בו הם נמצאים. גם ברכב לא נוסעים לפני שכולם חגורים, מלפנים ומאחור. שימוש נכון במושבי בטיחות מפחית בכ-70% את שיעור תמותת הילדים והפגיעות החמורות ברכב. בוחרים מושב בטיחות המתאים לגיל הילד ולממדי גופו. ונשמרתם, זו ההשתדלות של כל אחד ואחת מאיתנו. למען שלומם ובטיחותם, מידע נוסף באתר אסקרלבד.
קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנת. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
חי תמיד מרחוק.
מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך.
חדשות קול חי, השעה 12.
לילה טוב,